שבוע טוב, שנה טובה לכולנו. מוצאי ראש השנה, מוצאי שבת תשובה. קרוב קרוב על יד מקום בית מקדשנו, שבעזרת השם נוכל לראות בו את עבודת יום הכיפורים במהרה בימינו, ולגאל עם כולנו גאולה שלמה. בשני עניינים אנחנו עסוקים גם בזמן שבית המקדש עוד לא קיים, ביום הכיפורים, בתשובה ובבידוי. ובעצם שני העניינים הללו, גם תשובה וגם וידוי, לכאורה לא שייכים דווקא ליום הכיפורים. הדין לגבי וידוי נאמר בתורה שמי שחטא צריך להתוודות. זה לא דין של יום כיפור. אני מדבר על הוידוי של כל אדם באופן פרטי. גם דין התשובה הוא דין שקיים כל השנה כולה. בכל השנה כולה צריכים לשוב בתשובה. האם יש ייחוד מיוחד לוידוי של יום הכיפורים? על זה אנחנו יודעים, התשובה היא ודאי כן. דינים מיוחדים, מה צריך לומר בוידוי, איך צריך לומר אותו, על מה צריך להתוודות, כמה להתוודות. אבל האם יש גם דין מיוחד לתשובה של יום הכיפורים? האם מצוות התשובה של יום הכיפורים היא שונה, אחרת, ייחודית, ממצוות התשובה של כל השנה כולה? או שזו איזושהי נקודת C בתוך כל מצוות התשובה של כל השנה, בתשובה של יום הכיפורים? רבנו יונה בשערי תשובה, בשער הרביעי, מחדש חידוש גדול מאוד. רבנו יונה בשער רביעי, פרק י' ז', שואל שאלה. גמרא במסכת יומא בדף פ"ו מספרת שרבי מתיא בן חרש פוגש את רבי אלעזר ברומי ושואל אותו אם הוא שמע על חילוקי הכפרה בעניין התשובה. חילוקי הכפרה פירושו שיש עבירות מסוימות שלהם מועילה תשובה ברמה X, ויש עבירות קשות יותר שלהם תועיל תשובה רק ברמה יותר גבוהה, ואולי יש עבירות שתשובה לא תועיל להם. והוא עונה לו, עבר אדם על מצוות עשה, ככה גמרא ביום הפיוו, עבר אדם על מצוות עשה, עושה תשובה ואינו זז משם עד שמוכלין לו, בלי קשר בכלל ליום הכיפורים. אדם עבר על מצוות עשה, ביטל עשה, עבר על לא תעשה, לוין שבתורה תשובה תולה, ויגיע יום הכיפורים, יום הכיפורים מכפר. דרגה שלישית, עבר על קריטות ומיטות בית דין, עבר על דברים שבתורה נאמר שחייבים עליהם קרת, או שחייבים עליהם מיטה בידי בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים. גם תשובה ויום כיפור עוד לא מחפרים. תשובה ויום הכיפורים תולים. וייסורים ממרקים. החלק הרביעי שם עבר על אלה, אם חילול השם לא עלינו, אז בכלל שום דבר, רק מיטה מחפרת, ומה זה חילול השם, ולזה אולי נגיע עוד מעט. שואל על הדברים האלה רבנו יונה שאלה בשערי תשובה. על זה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי על קריטות ומיטות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים ממרקים, כלומר יום כיפור לבד לא מספיק, יש שאלה. והלא כתוב, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. שאלת רבנו יונה, שאלה פשוטה מאוד, מה פירוש הוא דרש דרשה? הפסוק אומר מפורש, נזכיר את הפסוק, ויקרא ט"ז, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אז כתוב פה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אז אם הוא עבר חטא שיש בו קריטות ומיטות בית דין, אני לא מבין, תורה שבכתב הקדוש ברוך הוא לא חילק בין זה לזה, אז אתם באים בדרשה לחלק? הוא אמר מכל חטאותיכם. שאלה פשוטה שבפשוטות. עונה רבנו יונה תשובה, והתשובה בזה, כי מה שנאמר לפני השם תטהרו, חידוש גדול מאוד בקריאת הפסוק, בפשט פשוט בפסוק, כי מה שנאמר לפני השם תטהרו, זו מצוות עשה על התשובה, שנחפש דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם ביום הכיפורים. שמעתם את רבנו יונה? יש מצוות עשה לעשות תשובה כל יום. ואל תיכנסו עכשיו לשאלה אם זאת מצוות עשה כתובה בתורה או שזאת מצווה ברורה, הרמב״ם, הרמב״ן, אולי ניכנס לזה עוד מעט. וחוץ מהמצווה לעשות תשובה כל יום, שכוח גדול, תודה רבה. חוץ מהמצווה לעשות תשובה כל יום ויום, יש מצוות עשה מיוחדת לעשות תשובה ביום כיפור. שמעתם את רבנו יונה? ומה הפסוק של זה? זו מצוות עשה על התשובה, שנחפש דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם ביום הכיפורים. זה מעניין, לא? אנחנו ערב יום כיפור בעזרת השם. זאת אומרת, צריך לדעת מה המצווה הזאת. יש מצוות עשה מיוחדת, בשביל מה אני צריך את המצוות עשה הזאת? אם זה חלק ממצוות התשובה, אז יום כיפור הוא גם יום בלוח השנה. ואם זאת מצווה מיוחדת, אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, מה היא? מה עניינה? למה אנחנו צריכים להתכונן? מה צריך לעשות שם? ואף על פי שנתחייבנו, מסביר את עצמו רבנו יונה, ואף על פי שנתחייבנו על זה בכל עת, החיוב נוסף ביום הכיפורים. אגב, אתם מבינים את המילים לפי רבנו יונה? לפי רבנו יונה פירוש המילים לפני השם תטהרו, אין הכוונה הבטחה. אני מסביר, אני הבנתי את הפסוק כך, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כבר הבנתי שהקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו אומרים את הפסוק הזה כל התפילות וחוזרים עליו בכזאת התרגשות, ואנחנו הבנו תמיד, אני הבנתי שהפסוק אומר אנחנו נעשה את כל מה שצריך ביום הכיפורים. הרי הפסוקים לפני כן זה מה הכהן הגדול עושה, ומבקשים ועושים, והקדוש ברוך הוא יתאר אותנו. בא רבינו יונה ואומר, לא, מה פתאום? שני חלקים בפסוק. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. עוד מעט תראו, אנחנו נקרא בפנים. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. הכוונה היא, אלה העבירות שיום הכיפורים מכפר. אומר רבנו יונה, דהיינו כל הלא תעשה שעשיתם, לא כולל מיתות בידים וקריטות. ומה שכתוב אחר כך, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, זאת מצוות עשה. תטהרו את עצמכם, לא השם יטהר אתכם. אתם צריכים לטהר את עצמכם ביום הכיפורים. חידוש גדול. והטהרה אשר בידינו, פירוש תשובה ותיקון המעשים. מפורש. אבל מה שכתוב בחצי הראשון של הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, שהוא אמור על הטהרה שהשם יתברך מטהר אותנו. אתם רואים את הפסוק לפי רבנו יונה? החצי הראשון, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, זה הקדוש ברוך הוא מטהר. שהשם יתברך מטהר אותנו מן האבון ומכפר עלינו כפרה שלמה ביום הכיפורים בלא ייסורים. זה נאמר על מצוות לא תעשה. ועל זה נאמר, נראה את הפסוק לפנינו, כי ביום הזה יכפר עליכם. זהו. מי הוא יטהר אתכם? כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. פסיק. אגב, בתעמים מופיע פה את נחתה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, את נחתה. לא כתוב פה מכל. כתוב שהוא יכפר לטהר, הוא יטהר. באו חז"ל והסבירו, הוא יטהר ממה? מכל העבירות שעשינו, עשה או לא תעשה. לא מקריטות ומיתות בידין. עכשיו בא החצי השני של הפסוק. מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אתם מצווים להיטהר מלפני השם מכל חטאותיכם. שמענו את קריאת הפסוק? זה חידוש. יונתן בן עוזיאל למשל מתרגם שם את הפסוק כאילו זה באמת הבטחה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, כאילו זה דבר אחד. אבל רבנו יונה חילק. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, נקודה, זהו. מי יטהר אתכם? הקדוש ברוך הוא. על מה? על מה שיום הכיפורים מכפר? על מה הוא מכפר? על כל העבירות עשה ולא תעשה? עכשיו פסוק חדש. מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. מי? לא השם יטהר אתכם, אלא אתם את עצמכם. קודם כל, רבינו יונה. לפי רבינו יונה יש מצוות עשה של תשובה מיוחדת ביום הכיפורים. מה המצווה? אם נראה למישהו, אגב, שרבינו יונה קורא את הפסוק באופן קשה, אני חושב שרבינו יונה צודק לחלוטין בפשט, הוא לא צריך את זה שאני חושב שהוא צודק, זה פשוט בקריאה. אחרת מה בא פעמיים להיטהר? כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כבר אמרת? מה הקדוש ברוך הוא עושה שתי טהרות? אז הוא אומר באמת, זה הטעמים בדיוק כמוהו, את נחתה. חידוש גדול של רבינו יונה. השאלה שנשארת לנו, ואנחנו נלמד אותה בעזרת השם עוד מעט, נחשוב עליה. מהי אם כן מצוות העשה שרבינו יונה עכשיו הגדיר של תשובה ביום הכיפורים? במה היא שונה? כנראה נלמד את הפסוק. אני עברתי עבירה ביום איקס בשנה. מה התשובה שאני צריך לעשות עכשיו? תשובה על העבירה הזאת. לא עלינו, לא עלינו, אדם חילל שבת ואכל מאכל אסור. אז הוא צריך לעשות תשובה על חילול השבת. הוא צריך לעשות תשובה על המאכל האסור. נכון? תשובה, וידוי, כל מה שיש. אולי ביום הכיפורים המצווה היא מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. תטהרו את עצמכם, לא פרט ועוד פרט, תזכרו את כל הפרטים, וידוי על כל פרט ופרט. אבל אם אתה ממשיך לעצמך פרט אחד או לא פרט אחד, תטהרו מהכל. ואז שואל רבנו יונה את עצמו, איך אדם יכול להגיד שהוא מסוגל לעשות דבר כזה? אדם יכול להגיד, אני נקי מהכל? לכן הוא אומר, הטהרה היא שבידינו התשובה ותיקון המעשים. יפה מאוד, אבל להגיד שהבנתי מה זה, אמרתי, אבל לא הבנתי. מה זאת התשובה המיוחדת הזאת של יום הכיפורים, שהיא כנראה של כל חטאותינו? אני משאיר את הדברים של רבנו יונה, עוד מעט נשוב אליהם. עוד ייחוד מיוחד של יום הכיפורים. אתם אומרים, תשובה זאת ודאי המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לכולם. תשובה, אפשר לעשות תשובה. תשובה זה לא רק על חטא, אין טעם בכלל לחיים בלי תשובה. תשובה זו חתירה להיות שלם, זו חתירה להיות יותר ממה שהייתי. מהשנייה שנבראו אדם וחווה בגן עדן, עוד לפני החטא, תשובה קדמה לעולם. אדם שואף, צריך לשאוף כל הזמן לחתור לשוב, להיות שלם יותר, להיות טוב יותר. לכן הוא אדם. שאלה, תשובה זה עסק של עם ישראל רק? Made in Israel? או שתשובה שייכת לכל העולם? פילי פלאות, אבל דווקא במנחה של יום הכיפורים כולנו עוסקים בתשובה של אנשי נינווה. גויים למהדרין. שיעור חזון איש. תשובה? אז תשובה שייכת לכולם. הגמרא בתענית מדברת באריכות שכולם זכאים לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא נתן את התשובה לכל העולם כולו. כל העולם יכול לעשות תשובה. מגדיר הרמב״ם את יום הכיפורים הלכות תשובה פרק ב'. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבין הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, ומצוות וידוי יום הכיפורים היא, עכשיו הוא מתחיל. יוצא דבר מעניין נוסף. רבנו יונה אמר לנו דבר שלא מופיע אגב ברמב״ם. ברמב״ם אפילו אפשר ללמוד הפוך. רבנו יונה אמר לנו שלדעתו יש מצוות עשה מיוחדת של תשובה ביום הכיפורים. נכון? ראינו. הרמב״ם בא ואומר לנו, תשובה היא שייכת לכל אדם בעולם. יום הכיפורים זה עסק רק של עם ישראל. זה קץ מחילה וסליחה לישראל. זה עסק שלנו. בראש השנה התפללנו על העולם כולו, לא ביום הכיפורים. אנחנו עוסקים בכהן הגדול שמבקש על עצמו, על ביתו, על הכהנים, על כלל ישראל. אנחנו חייבים לצרף את העבריינים לתפילה. כולם חייבים להצטרף לתפילה. אם דעתי על יהודי אחד שלא מצטרף לתפילה, אני לא יכול להתפלל ביום הכיפורים. צריך לזכור את זה טוב. פיארן תחילת הוידוי נמצאת בכניסת היום. הדבר הראשון שצריך לעשות אז, זה לסלוח. זה להתכוון שאני מצרף איתי את כולם לתפילה. כל עם ישראל נכנס איתי ליום הכיפורים. לא נשאר לי דבר אחד שלא קיים. אין שם חוץ מי, לא יכול להיות. אבל אנחנו לא מדברים שם על העולם. בפירוש, יום הכיפורים עניינו קץ מחילה וסליחה לישראל. לא הבנתי, אם יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, יומיים בראש השנה עסקנו בלהמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, והתפללנו על כל האומות ועל כל היצורים. אז יום הכיפורים פתאום זה העסק שלנו? למה? שוב כנראה יום הכיפורים עניינו הוא לא תשובה רגילה, כי התשובה שייכת לכולם. אולי קריאת ההפטרה של יונה ואנשי נינווה באה ללמד אותנו דבר חריף, את אותה הסיבה שיונה כל כך חושש מללכת ולהתנבא את הנבואה. העולם עושה תשובה, אבל ישראל צריכים כנראה לעשות תשובה עוד יותר מיוחדת. במנחה של יום הכיפורים לפני חתימת היום עוסקים בתשובה של כל בני האדם, אבל יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. השאלה הראשונה שאלנו ברבינו יונה, מה עניין מיוחד של תשובת יום הכיפורים? שאלה שנייה ברמב״ם, מה העניין שיום הכיפורים הוא לישראל דווקא? שאלה שלישית ברמב״ן, ובזה נעמוד. שלושת העמודים, אולי הראשונים שאנחנו עסוקים בהם בענייני תשובה. הרמב״ם בהלכותיו, רבינו יונה בשערים והרמב״ם. הזכרנו ברמז מקודם דבר שתמיד מזכירים אותו ואנחנו חייבים תמיד לעסוק בו מיד כשעוסקים בענייני תשובה, שישנה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, ונקדיש לה ממש רק זמן קצר מאוד, כי לא זה ענייננו היום. האם התשובה, או נגדיר את זה בפסוק, כתוב בתורה ושבת עד השם אלוהיך, זה כתוב בפרשת ניצבים שקראנו בשבת שעברה, ושבת עד השם אלוהיך, זה כתוב כאשר אתה תהיה בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה. אז הפסוק אומר ושבת עד השם אלוהיך ושמעת וקולו. אפשר לקרוא את הפסוק מאוד דומה למה שדיברנו על לפני השם תתהרו, כהבטחה, כאילו כתוב כך, והיחי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשיבותה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, כמו שהרמב״ם מנסח, כלומר כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה. ומיד הם נגאלים. זאת אפשרות אחת. אפשר לקרוא את הפסוק ושבת עד השם אלוהיך מצוות עשה. ושבת. אלא אז יש שני קשיים. א', מה, המצווה הזאת קיימת רק אם אני נמצא בכל הגויים אשר ידיחך? מה, אני לא חייב במצווה הזאת בבית, בירושלים? כל יום אני חייב. מה זה קשור? ב', זה קשור לאלף. אם זה כך, למה לא נאמר פרוט פשוט, כמו שכתוב, לא תרצח, שכתוב שוב? שיהיה כתוב, תשוב. הרמב"ן סבור, בפירושו על התורה, לא במניין מצוותיו, שהתשובה היא כן מצוות עשה. והמילה ושבת עד השם אלוקיך סובלת שני פירושים יחד. האחד, זאת הבטחה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שבסוף עם ישראל יעשה תשובה. מה זה קשור אליך? אתה חייב במצווה לשוב. יש הבטחה שבעזרת השם בסוף עם ישראל ישוב בתשובה. ברוך השם. מה זה קשור? אתה צריך תשובה, זה כתוב פה, למה לא? המילה ושבתה פירושה גם זה וגם זה. רמב"ן יפה מאוד. הוא אומר, המילה ושבתה כתובה בלשון בינוני, זאת אומרת, זה סובל שתי אפשרויות. זה גם מצוות עשה, וזה גם סיפור שבעזרת השם יקרה שהקדוש ברוך הוא יגרום שכולנו נשוב. אבל זה שזה יקרה בסוף פותר אותי מעכשיו לעשות תשובה? אני אחרי בתשובה. לפי זה אומר הרמב"ן שהפסוקים שבאים אחר כך פסוקים מוכרים לנו. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לים היא לאמור, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. טוען הרמב"ן בפירושו על התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, איזו מצווה? התשובה. למה? כי לדעתו, נו, הרי התשובה היא מצוות עשה, ועליה מדובר בפסוקים שלפניכם. רש"י אומר, מה פתאום? כי המצווה הזאת, הכוונה היא לימוד התורה. על התורה כולה יאמר. ושלא תגיד לי שקשה לך ללמוד תורה, כי היא קשה, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, בפיך ובלבבך לעשותו. רמב"ן ורש"י. הרמב"ם כנראה הולך כמו רש"י. אבל עכשיו השאלה. דברי הרמב"ן יפים מאוד, אבל הרמב"ן טוען לפי זה שהתשובה היא מצוות עשה, ואז כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום הולך על התשובה. הוא צריך להוכיח את דבריו. הוא חולק על הרמב"ם והוא צריך להוכיח את דבריו. חז"ל בפירוש אמרו כי המצווה הזאת לא בשמיים היא ולא מעבר לים. כל הזמן חז"ל מדברים בגמרא בעירובין נ"ג ובעוד מקומות על תלמוד תורה, שאדם צריך ללכת ללמוד תורה גם אם זה רחוק, והוא צריך לעשות את כל המאמצים. לא בשמיים היא נלמד תמיד לגבי תלמוד תורה. זוכרים את הוויכוח בין רבי אליעזר לרבי יהושע בתנורו של אחנאי, שהביאו נגד רבי יהושע בת קול מהשמיים, ועמד רבי אליעזר על רגליו ואמר, מה? לא בשמיים היא. מה? התורה, הפסיקה. אז אם תגידו יש פה ויכוח פרשני, 100% מותר לרמב"ן להגיד אחרת מאיך שחז"ל למדו פרשנות. אבל אם הרמב"ן רוצה להגיד שיש כאן מצוות עשה, חז"ל למדו את כי המצווה הזאת על תלמוד תורה, לכאורה זה ראיה ברורה נגד הרמב"ן. השאלה הזאת שואל הרב ז'ולטי זכר צדיק לברכה במשנת יביץ. אני מסכם בשנייה, שלוש שאלות. א', רבנו יונה פתח לנו צוהר עצום ואמר לנו יש מצוות עשה מיוחדת של תשובה ביום כיפור. הוא גם לימד אותנו לקרוא את הפסוק מחדש, ואנחנו צריכים להבין דרך אגב את הפסוק בעומק, כי הפירוש טהרה אחת של הקדוש ברוך הוא ואחת שלנו, צריך להבין את הפסוק, הוא כתוב קשה, אבל הוא פתח לנו צוהר ואנחנו רוצים להבין מהי התשובה של יום כיפור. שאלה השתיים ששאלנו היא, מה עניין יום הכיפורים שהוא דווקא לישראל? אם הוא זמן תשובה לכל הרבים וליחיד, שיהיה לכל העולם, הרי כל העולם הקדוש ברוך הוא נותן להם אפשרות לתשובה. עכשיו ננסח את זה אחרת. מה הזכויות של העולם בתשובה ומה הזכויות של עם ישראל בתשובה? יש חילוק כנראה. שאלה שלישית, הרמב"ן, שאמר עכשיו את העניין של כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, חז"ל למדו אחרת, הם למדו את זה בכלל על תלמוד תורה, איך הוא הכניס את זה לתשובה? זו שאלה צדדית. שתי השאלות הראשונות על עצם עניין התשובה. נדמה לי שאנחנו צריכים להבין את מושג התשובה של יום הכיפורים. תוך הבנה הרבה יותר כוללת של מהו יום הכיפורים שאנחנו לקראתו. ישנן שתי תשובות. אנחנו רגילים לדבר על תשובה מיראה ותשובה מאהבה. גם המושגים האלה יהיו קשורים למה שאליו אנחנו רוצים להגיע. יום הכיפורים הוא יום מחילה, הוא יום סליחה, הוא יום כפרה, אבל הוא גם יום שמחה עצום. שמחה שאין דוגמתה. לא רק במושג של שמחה כמו שיש בראש השנה, שנכנסים לדין ושמחים מפני שיודעים שיצאו זכאים. יום הכיפורים היה יום שמחה בפועל. בזמן שבית המקדש קיים, השמחה העצומה אחרי העניין של הזהורית והלבנה והכהן הגדול שיוצא, בשיא השמחה, ביום הכיפורים אחר הצהריים, יוצאות בנות ירושלים וחולות בקרמים. אנחנו מזכירים את זה תמיד. בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, זה פילי פלאות. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. ריקודים. ביום כיפור, אחר הצהריים, אנחנו הולכים לנעילה, באימה, בעירה. ובנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים. לריקוד קרמים. זה ב-15 באב, נו, זה ט"ו באב. נבך. מבינים מה קרה לנו? אבל ביום כיפור, המשנה לא טורחת אפילו להסביר למה, היא רק מסבירה האם כלי הלבן שבהן בנות ירושלים יוצאות כדי לא לבייש את מי שאין לו, טעונים טבילה או לא. זה כל הדיון לגבי הכלים, הבגדים. אבל שבנות ירושלים יוצאות לחול בקרמים זה פשוט. אני הזכרתי פעם שראיתי אצל הרב גורן, זכר צדיק לברכה, הברקה יפהפייה, מישהו אמר לי שזה עוד מופיע לפני. כולם שואלים למה במנחה של יום הכיפורים קוראים את פרשת האריות. הרב גורן, מה פירוש למה? כדי להיזהר, בצניעות. קוראים במנחה של יום הכיפורים את פרשת האריות, כי יש עכשיו ריקודים. כולם יוצאים לרקוד, אז איזה פרשה אתה רוצה שיקראו? אז קוראים את הפרשה הכי רלוונטית, את הפרשה של זהירות בצניעות. זה פשוט. שומעים שהגאונות היא בגלל שחושבים פשוט. רק אצלנו זה כל כך רחוק, אז אנחנו לא מבינים מה פתאום עכשיו הריות ביום כיפור, מה פתאום הריות עם זה. לי אין בכלל בעיות עם זה, מה פתאום? זה כנראה בגלל השכן, זה לא בגלל זה, הוא צריך את זה. פשוט, כך נראה אחר הצהריים ביום כיפור, בזמן שכך ייראה בעזרת השם, שכך צריך להאמין שיראה, אז ייראה. כך יראה, אני לא יודע איך אנחנו נקבל את זה. יוצאים וחולים בקרמים. תכמין, אנחנו מתרגלים לאט לאט למציאות שלא מבינים אותה. ומה היו אומרות? לא כל נדרי. הן היו אומרות, בחור, שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, וכו' וכו' וכו'. וכן הוא אומר, צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו, מסיימת המשנה, זה מתן תורה. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה וימינו אמן. מה זה מתן תורה, מסבירה הגמרא? היינו יום הכיפורים. לא ו' בסיוון, ו' בסיוון לא ניתנה התורה, ו' בסיוון עלה משה להר. י"ז בתמוז נשברו הלוחות. ביום הכיפורים זה מתן תורה. שבו ניתנו לוחות אחרונות, והוא יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. נו, אז מה אנחנו עושים? חתונות פה. יוצאות לחול בקרמים. שבו ללמוד. וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, שגם הוא הרי מתחנך ביום הכיפורים בימי שלמה. כך אומר רש"י. רגע, יום הכיפורים זה יום כפרה כמו שהתורה אומרת, וחוץ מזה במקרה מוישה רבינו קיבל אז את הלוחות? או שיום הכיפורים במהותו הוא יום כפרה ותשובה וסליחה מפני שהוא יום קבלת הלוחות? מני שאנחנו לא מקדישים מספיק להבנת יום חתונה של יום הכיפורים, יום מתן תורה של יום הכיפורים, כדי להבין את המושגים. פשוט מהמשנה, מהלשון, ברור, שיום חתונתו זה מהות היום, זה עניינו של היום. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהוא סלח לעם ישראל ונתן להם את התורה, זה הופך את הסליחה ואת התשובה של יום הכיפורים ואת מתן תורה לדבר אחד שאי אפשר להבין אותו אחרת. אני רוצה לומר בעברית פשוטה, כל יום יש מצווה תשובה, ביום כיפור זו תשובה של תורה, זו תשובה של מתן תורה. צריך להבין מה זה. לכן יום הכיפורים הוא עניין של עם ישראל והוא לא שייך לאומות העולם. אם תגידו לי שיש אדם בעולם שאין לו אפשרות לעשות תשובה, אין לי מה לחפש בעולם הזה. אבל תורה? זה כבר חתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל? יש מצוות תשובה מיוחדת של יום הכיפורים ברבנו יונה. זה פלאי פלאות, צריך להבין את זה לאט לאט, ולהבין את זה ולהבין את ההוראה למעשה שצריכה לצאת לנו את זה. זאת אותה השאלה על הפסוק על כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. סליחה, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, לחלק את הפסוק כך, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם, חצי א' עם אתנחתה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אותו פסוק עוסק הרבה מאוד גם בעל התניא, אדמור הזקן, בליקוטי תורה, בדברים שלו על יום הכיפורים. והדברים צריכים להתבהר לעומק. יש שני סוגי טהרות. יש טהרה, אומר רבינו יונה, אבל התניא לומד את הפסוק אחרת. אבל אנחנו מחברים את שני הדברים. יש טהרה שהיא הטהרה הראשונה שבה אנחנו מחויבים, וזה נעשה ביום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם. יש טהרה שנעשית לפני השם. לפני השם תתהרו. אדמור הזקן מדבר על שני מינים של גסות רוח. יש בחינה חיצונית של גסות רוח, ויש בחינה פנימית, פירוש. יש בחינה חיצונית שיודע בעצמו האדם ערכו השפל, אבל כלפי חוץ הוא מראה לבריות שהוא כאילו חשוב. יש גסות שהיא בבחינה פנימית, שגם הוא בעצמו כבר חושב שהוא באמת משהו. שתי גסויות. משתי הגסויות האלה צריכים שני סוגים שונים לגמרי של טהרות. יש חטאים שהם חיצוניים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. קורא רבנו האדמור הזקן, הרבי הזקן קורא כאן כך, כי ביום הזה יכפר עליכם. זה חיצוני לגמרי. עליכם. לטהר אתכם. החטאים הם חיצוניים, והקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לכם לטהר אתכם, הוא מנקה מבחוץ. אם הגסות שלי היא רק חיצונית, עכשיו נשאר מצוין, הפנים הוא נהדר. יש חטאים שהם פנימיים, הם יותר עמוקים. מכל חטאותיכם, שומעים את הפסוק, פה כבר לא כתוב עליכם, מעל, מבחוץ, מכל חטאותיכם, ממה שבפנים, בפנים, בפנים, לפני השם תטהרו. זה לא מספיק מה שהיה בהתחלה. פה צריך טהרה אחרת. טהרה שהיא עושה אותי לפני השם. מה זה להיות לפני השם? איך אני יכול להיות לפני השם? אנחנו משתמשים המון בביטוי הזה, להתפלל לפני השם. איך מתפללים לפניו? בואו ונכרעה, נשתחווה לפניו. איך מתפללים לפניו? הזכרנו הרבה פעמים בהקשרים אחרים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל הזמן שישוב אלינו. ואנחנו נטבעים במוצאי שבת תשובה, קראנו היום לשוב אל. מה פירוש לבקש מהקדוש ברוך הוא לשוב אלינו? מלוא כל הארץ כבודו. מה זה לשוב אלינו? אמרנו הרבה פעמים, שרוצים לתאר מרחק בין בני אדם, בשטחיות מתארים מרחק ככה, אנחנו רחוקים מאוד זה מזה, אני כאן ואתה בקצה השני של העולם. אבל הרי בינינו לבין עצמנו אנחנו יודעים שזה לא נכון. לפעמים אנחנו יכולים להיות רחוקים מקצוות ארץ, אבל זה לא הים שבינינו, זה אנחנו שבינינו. שום דבר לא מפריד, אנחנו יכולים להתחבר. אתם יודעים מהו באמת באמת תיאור למרחק, למרחק נורא, למרחק מזעזע, התיאור הכי נורא שיש של מרחק? כששני אנשים אוהבים, קרובים מאוד אחד אל השני, צמודים ממש, אוי ווי, אבל הם מפנים את העורף אחד לשני. אין קילומטרים של ריחוק. אין סנטימטר של ריחוק. איזה מרחק. איזה נתק. איזו אלימות שקטה ונוראית יש בהפניית עורף. בשקט של העורף המופנה. אתם יודעים מה אנחנו רוצים לבקש? אנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, שוב אלינו בהמון רחמך. ודאי מלוא כל הארץ כבודו, אבל את הכל אנחנו רואים בחינת אחוריים, את הכל אנחנו רואים בחינת אסתר. אנחנו רוצים לפני השם תטהרו, את פני השם. שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם. והקדוש ברוך הוא מבקש רק שובו אליי. אני הרי לא התרחקתי, זה פילי פלאות. הרי כיוון שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, אז אני נמצא באותו מרחק שהייתי. אני איתכם באותו מרחק. שם, בכל צרתם לא צר. אני באותו מקום נמוך איתכם. רק שובו אליי. איך שווים? תשובה של כל השנה היא תשובה של תיקון מעשים. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, בין אדם לחבירו, בין אדם למקום. עשייה. נרות. נר מצווה. עוד מצווה, עוד נר, ודוחים עוד קצת חושך. יום הכיפורים זה תשובה של תורה. תורה זה פגישה עם הקדוש ברוך הוא, לא רק דרך פעולות. תורה זה לפגוש את הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ואנחנו איתו. רבי הזקן כותב באותה תורה במקום אחר, כתוב שעכשיו שבעוונותינו אין לנו בית מקדש, אז אנחנו צריכים לעסוק בשלמים, לעסוק בחטאת, ונשלמה פרים שפתנו. קדוש ברוך הוא מעלה עלינו כאילו הקרבנו. אף לבפלה, בעזרת השם יהיה מחר בית מקדש. אם אני אעסוק בשלמים, אז יזרקו אותי מכל המדרגות, ואני גם יהיה חייב בדינים קשים מאוד. אני לא כהן, אבל אני יכול לעסוק בשלמים בזמן שבית המקדש לא קיים, והעיסוק שלי בשלמים מחפר בעולם כפרות שאני לא יכול לעשות במציאות בפועל, כשאני אצטרך להקריב שלמים, כי אסור לי. אתם מבינים מה זו תורה? העיסוק בתורה. אני עוסק בנזקי ממון, אני לא יהיה דיין. אני עוסק בשלמים. לא אקריב שלמים, אסור לי להקריב שלמים. עולה, חטאת. אבל העיסוק בשלמים של יהודי. יהודי עוסק בשלמים בקצה של העולם. אנחנו מבינים מה קורה בשמיים עכשיו? עוד יהודי עוסק בתורה. עוד יהודי לומד מילה בפרשה. עוד יהודי יודע שהוא חלק מעם ישראל. זו פגישה ישירה עם הקדוש ברוך הוא. זאת החתונה, והיא מתרחשת בשנייה זאת. יהודי נפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה חתן לקראת כלה. זאת לא פעולה שאני עושה מצד הגוף, זה לא נר. זה לא שעבה שמדליקים באור. זה נר מצווה ותורה אור. אשרי העם יודעי תרועה, זה ראש השנה. השם באור פניך יהלכון, זה יום הכיפורים. זה לפני השם תתארו. אומר רבינו יונה, ביום הכיפורים יש מצוות תשובה מיוחדת, מצוות עשה של תשובה. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אין אדם שיכול להגיד שהוא יכול לעשות דבר כזה. איך אפשר? אז מה הפשט? הלכה למעשה, מה הפשט? לומדים את השערי תשובה, מה אני צריך לעשות? מה עם התלמוד תורה שלך? מה עם התלמוד תורה שלך כלפי עצמך? ואחרי שאתה שואל מה עם התלמוד תורה שלך, או לפני, כשאתה אומר אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, מה אתה עושה כדי שהתורה הזאת תהיה מוכרת לכל יהודי ויהודי בעולם? מה אתה הולך לקבל ביום הכיפורים הזה כדי שהחתונה הזאת תתרחש בין הדוד לרעיה כולה? זה שייך רק לעם ישראל. אף על פי שיום הכיפורים הוא זמן תשובה לרבים וליחיד, זמן תשובה לכל, יש אנשי נינווה. תורה? זה לא שייך. במנחה, לפני נעילה, במנחה, עוסקים באנשי נינווה. רב גורן זכר צדיק לברכה הסביר, קוראים עריות כדי לדעת על העניין של המחול. נו, אז למה הפטרה ביונה? אני אומר מאותה סיבה. כי אז אומרים לנו, רבותיי, תשוב וגם הם יכולים לעשות. חתונה רק אנחנו! ואז קוראים על יונה. זה פילי פלאות. תשובה! כל אחד יכול לעשות. אין אדם בעולם שלא יכול לעשות תשובה. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ונקריב קורבנות על כל אדם שירצה להבין שאין עוד, אין עוד, אין עוד מלבדו. ואנחנו נהיה חייבים וניקח אחריות על עולם שלם בעזרת השם. אבל בחתונה, זה תעזבו אותנו, זה בנות ירושלים יוצאות בחולות בקרמים. אז בשעה של החתונה, אנחנו קוראים בהפטרה, את ההפטרה שאומרת לנו, תראו מה יש לנו, ואין לאף אחד. עוד מעט נעילה, לנו יש תורה. הרב חרלאפ זכר צדיק לברכה שואל שאלה נפלאה. המשנה באבות אומרת, עבירה גוררת עבירה, עבירץ למצווה, שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. זוכרים את המשנה? אז ודאי שהפשט האחד של עבירה, או נגיד חצי מהפשט שעבירה גוררת עבירה, פירושו קדימה, אתה עושה עבירה א', אתה נגרר לעבירה ב'. כל אחד מכיר את הפסיכולוגיה הזאת. אבל החצי הראשון של הפשט הזה הוא יותר בסיסי. אם אני רואה את אותך, ילד יקר, נמצא בעבירה, אני יכול לבוא ולחוס עליך. אבל אם אני רוצה טיפה, רגע אחד בשלווה, לחשוב, בוא נחשוב רגע מה הייתה העבירה הקודמת. אתה לא עושה סתם עבירה. אם אתה עושה עבירה, סימן שהיה משהו שקדם לה. נכון? משהו קרה. המשהו שקרה, נלמד אותו, ננתח אותו ביחד, נדע לטפל בעבירה של עכשיו. זה פחות שמים לב, אגב, כשלומדים את המשנה. עבירה גוררת עבירה, תמיד רואים את זה רק על צד המוסר. אתה עושה עבירה אחת, טיפול לעבירה הבאה. בום! יש גם צד שני. אתה עושה עבירה, תבדוק מה הרקע. תקן את הרקע, בעזרת השם, תראה שהעבירה תתוקן. ואז יש עוד רקע קודם, ועוד רקע. בעומק, הפשט הזה צריך להבין אותו בעומק, הוא פשוט. אנחנו מבינים אותו חינוכית ופסיכולוגית, אבל צריך להבין אותו. הנחת היסוד אומרת, האלוקים עשה את האדם ישר. ילד לא פתאום סתם עושה עבירה. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אז צריך להבין. יכול להיות אגב שזו עבירה שבסביבתו, יכול להיות אני עכשיו לא דן בקולת העונש. מי השם? זה מההורים, זה... הוא בא ממקור של משהו שגרם לו לזה. יפה. שואל הרב חרלאפ שאלה, אגב, צריך להבין יותר. האלוקים עשה את האדם ישר, וכשמדברים על עם ישראל, אז הנחת היסוד היא שקדושת ישראל היא כזאת שיהודי לא עושה סתם עבירה. יש קדושה. ואם הוא עשה עבירה, הוא נגרר מהעבירה הקודמת. נכון? שואל הרב חרלאפ פילי פלאות. צוות בצוות עשויה. עבירה גוררת עבירה. העבירה הזאת היא תוצר של העבירה הקודמת. והיא הצוות של העבירה הבאה. וצוות הקמה איתה מאיכן? איפה הצוות הראשונה? שאלה טובה מאוד. הבנתי, עבירה גוררת עבירה, חינוכית, יופי של הסבר. אז איך הוא התחיל? אמרנו בהתחלה שיום הכיפורים מחפר על לא תעשה. עבר אדם על עשה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. עושה תשובה מיד, אין קשר, עושה תשובה, נכון? אבל מה קורה לאדם שעבר על עשה? הוא גם ביטל מצווה. אבל הוא גם מנע עצמו מהשפעה מאוד גדולה של איזשהו נר, של איזושהי קדושה. אתם יודעים מה העבירה הראשונה? העשה הראשון? שאנחנו הכי הרבה מבטלים בעולם? תלמוד תורה. מישהו שיכול לומר, לא ביטלתי את העשה הזה היום, שנייה, דקה. לא מצוות והגית בו יומם ולילה של קביעת עיתים ביום ובלילה. זה דבר חשוב בפני עצמו. אני מחובר לתלמוד תורה? אתם מכירים עם שכולם מחויבים בתלמוד תורה? זה לא עניין של האליטה, זה לא העסק של האקדמיים. כולם כל שנייה יכולים להיות מחוברים, כל שנייה ושנייה 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 ושנייה, באור פניך השם. התורה הזאת זאת שיחה מתמדת שחלקה בא מלמעלה למטה וחלקה תשובות מלמטה למעלה, של 3,500 שנה, יום יום, דקה דקה, שנייה שנייה. זה לא נפסק השיחה הזאת פעם אחת. לא היה מקום שיהודים היו בו ולא עסקו בשיחה הזאת. החתונה הזו היא מציאות מתמשכת של כל הזמן, כל הזמן מתרחשת החתונה הזאת. אבל לכל חתונה יש יום נישואין, ויום הנישואין הוא יום הכיפורים. משה רבינו יורד מההר בפעם הראשונה ושובר את הלוחות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זהו, הרף ממני ואשמידם. סליחה, מחילה, כפרה, מה מתברר ביום הכיפורים? ביום הכיפורים מתברר שאנחנו הקלה שלך הקדוש ברוך הוא, ולא יעזור כלום. אנחנו התורה, והתורה זה אנחנו, ואנחנו אתה, ואתה והתורה, ואנחנו זה אחד. זה מה שהתברר ביום הכיפורים. זה יום שמחת ליבו, זה יום חתונתו, זה בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. זאת מצוות עשה מיוחדת של תשובה, לא תיקון של עוד נר, אלא בירור של איך אני קשור בחלק שלי באמת 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 לתורה. ועוד משפט מאוד חשוב על ההבדל בין תורה למצווה. ראש השנה, יום הכיפורים, אנחנו רוצים דבר אחד בעצם, וזה דבר מאוד מאוד יסודי. מה זאת עקדת יצחק, שהייתה לפי חלק מחזל ביום הכיפורים, ואנחנו עוסקים בה בראש השנה? מה זאת עקדת יצחק שהתחלנו בה אתמול, וכל הזמן אנחנו בתוכה? עקדת יצחק היא השיא של השיאים של הביטול כלפי הקדוש ברוך. אין שום דבר, יש אותך. אבל לא רק ביטול כלפי הקדוש ברוך. מה קורה כשיש עקדת יצחק? כשיש עקדת יצחק, לא רק אנחנו בתהילים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו בתהילים באהבה אחד אל השני. אתם יודעים מה קרה בעקדת יצחק בהר המוריה? כל עם ישראל עלה בהר. לחצי היה אינטרס אחד, ולחצי השני היה את האינטרס בדיוק ההפוך. חצי הלך לשחוט, וחצי הלך להישחט. וכולם הלכו יחדיו. אנחנו מבינים את זה? ללכת יחדיו, אב ובן, עוקד ונעקד יחדיו. הביטול הגמור הזה אל הקדוש ברוך הוא עובר דרך הביטול המוחלט של הבן אל אביו ושל האב אל בנו, ואת שערי רצון להתפתח העוקד והנעקד והמזבח הופכים להיות אחד. מה שקיבלנו מאותו יום הכיפורים בעקידה הוא את מסירות הנפש המוחלטת הזאת להיות קשורים באופן קבוע אל הנצח, אל הקדוש ברוך הוא. אל נטעה, אנחנו טועים בטעות גדולה. סיפור העקידה הוא שבסוף אין אפר, אין מוות. הקישור שלנו הוא לא מצד שמי שהוא מת ואז קשורים ולא עלינו מבינים את הקשר. אנחנו מצליחים להיות בתהילים אל החיים. יצחק ואברהם נעשו יחדיו לאחד, והקדוש ברוך הוא בי נשבעתי, והעוקד והנעקד והמזבח נעשו אחד, והם מקבלים על עצמם להתקשר כאחד, כיחידה אחת מכאן ואילך תמיד לכל החיים. יום הכיפורים הוא יום המסירות נפש של ההיסטוריה. ביום הכיפורים לימדו אותנו רבותינו, מסר את נשמתו רבי עקיבא, רבם של ישראל. כשנפתח ביום הכיפורים באור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, נפתח בזה אומרים רבותינו, מפני שסופי האותיות של המילים אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה זה סופי אותיות רב עקיבא עם ה' בסוף, כמו שרבי עקיבא מופיע בירושלמי. רבי עקיבא, מה רבי עקיבא לימד? תמיד מדברים על המסירות נפש של רבי עקיבא. מה רבי עקיבא לימד? מה הייתה מסירות נפש של רבי עקיבא? למה נכנס רבי עקיבא לבית הסוהר? כי כשפפוס בן יהודה אמר לו, עקיבא, הרומים גזרו לא לעסוק בתורה, אז אל תסכן את עצמך, אל תעסוק בתורה. אז רבי עקיבא אמר לו, אמשול לך משל לאותו שואל שהיה הולך על הנהר ורואה דגים בורחים אחד מהשני, והשואל פיקח ומה שמעניין אותו זה לאכול דגים. ואז הוא אמר לדגים, אני רואה שאתם בורחים כי כל אחד מפחד מהגדול, רוצים לצאת ליבשה, אני אשמור עליכם, פה אין דגים גדולים, נשמור עליכם, תראו, אין פה לוויתנים, אין פה קרישים, תסתכלו. אמרו לו הדגים, אתה הוא שקוראים לך חכם, טיפש שבחיות אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתייראים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אמר לו רבי עקיבא לפפוס, מה אתה מציע לי? אתה מציע לי להתנתק? עליו אמרו, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. ומה היה ביורצייט של רבי עקיבא, כלומר ביום הכיפורים? גם בזה אנחנו טועים. מישהו הכניס לנו פעם לראש שרבי עקיבא מת, ובמותו הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא נכון. לא נכון. הורס את המיתוס. לא היה כך. הפוך. אותה שעה שבאו להרוג את רבי עקיבא, שהוציאו לרבי עקיבא להריגה, פלא ופלא, אותה שעה שעת קריאת שמע הייתה. שמענו. ורבי עקיבא קרא קריאת שמע. למה הוא קרא קריאת שמע? כי הגיע שעת קריאת שמע, לפי מגן אברהם, לפי הגר"א, הוא קרא קריאת שמע. שעת קריאת שמע הייתה. ואז מגיע המפלצת ההיא, מח שמו, הקיסר שבא להרוג אותו. ורבי עקיבא בכלל לא מתייחס, מה זה מעניין אותו? הוא קורא קריאת שמע. הוא מעריך באחד. והוא לא מבין איך הוא לא מתייחס. על פי הירושלמי כתוב כאן כך, זה כך גם בבבלי ובירושלמי בכולם, ירושלמי יש תוספת. הוא פונה אליו. לפי הבבלי, התלמידים עומדים שם ולא מבינים איך זה יכול להיות. אדם מחובר לתורה, אדם מחובר לקריאת שמע, ואין מסביב כלום. אז לפי הבבלי, הוא אמר לתלמידים, כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, שנאמר הוא בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. לפי הירושלמי, זה גבלדיק, לפי הירושלמי את המשפט הזה הוא אמר לתליין שבא להוציא אותו להורג. הרשע הזה אומר לו, אי חרש את, אי מבעט בייסורינת. אתה או מנותק, חירש במובן של אוטיזם גמור, אתה לא מבין מה קורה פה בעולם, או שאתה לא יודע מה הולך, או שאתה מבעט בייסורי. מבעט בייסורי. אכפת לך למות. ימח שמם, יש לנו כאלה שמסתובבים, כאלה שזה אידיאולוגיה. מבעט בייסורי נת. היא חירשת, היא מבעט בייסורי. אמר לי רבי עקיבא, טיפח רוחי דהו גברה. טיפח רוחי זה מי שבירך. שיחולו עליך כל מה שצריך. דהו גברה פנה אליו בגוף שלישי, כמו שצריך. לא חירש אנא ולא מבעט בייסורין אנא, אלא כל ימי הייתי מצטער. בכל לבבך קיימתי. אתם מבינים את השיחה שלו עם התליין? ובכל מאודך קיימתי. בכל נפשך לא יצא לי. אף פעם לא הבנתי מה זה, אי מתי יבוא פסוק זה לידי. מה זה אי מתי יבוא פסוק? מתי יהיה שאני קורא קריאת שמע ויהיה לי 100% שאני בטוח שהכוונה שלי היא אמיתית? זה היה הזמן קריאת שמע. אמור מעתה, לא שרבי עקיבא מת והוא אמר שמע ישראל. רבי עקיבא אמר שמע ישראל כי כל יום הוא אמר שמע ישראל. רבי עקיבא גילה לנו מה זה לחיות, לא מה זה למות. רבי עקיבא גילה לנו מה זה להגיע למדרגה של ביטול, כמו של יצחק אבינו בעקדה. כשאתה מגיע לרבי עקיבא ביום הכיפורים, אתה מבין שיצחק באמת עקוד. עקוד, דיברנו על זה בישיבה, פירושו קשור. לא רק המזבח. קשור אליי. קשור אליי דרך רבי עקיבא. קשור אליי דרך היכולת שלנו להיות בתהילים אל הקדוש ברוך הוא. הביטול הגמור הזה הוא תוצר לא של נר מסוים, אלא של חיבור גמור, ביטול גמור לתורה. המתנה הזאת היא המתנה של יום הכיפורים. כל יום אני מחויב בתלמוד תורה, כמו שכל יום יש חתונה. אני נשוי, אז אני כל יום מקיים את המצווה הזאת של להיות בקי ייקח. אבל יש יום נישואים, יש יום חתונתו, זה יום הכיפורים. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה. כי יום הכיפורים זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, ובניין בית המקדש זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ירד ואנחנו נעלה מהר המוריה ונענה את שתי התשובות ביחד. תשובה של יום הכיפורים זה הקישור באמת 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 לתלמוד תורה. זה ביטול גמור, זה לא יכול להופיע במצווה, זה מופיע בתורה. תורה בכל המובנים שלה, תורה בעמל של מי שזוכה ונושא ליבו אותו ולומד תורה כל יומו, פילי פלוט, בחורים יושבים בישיבה, פילי פלוט, יושב. אז מה זה ביטול לתורה? אנחנו יודעים מה זה, זה עמל עצום. זה ביטול למשהו שאני לא רלוונטי אליו כאילו. תבין, העוסק בשלמים יש לו מעלה שלא יכולה להיות לך כשתביא את השלמים. אבל הביטול לתורה הוא לא רק זה, הביטול לתורה הוא של כל אחד ואחד וכל אחת ואחד בעם ישראל בקישור שלו לתורה. זה הדבר המופלא. אין יהודי שלא קשור אל התורה ואין תורה שלא קשורה ליהודי. ואם עוד ראינו דבר כזה שיהודי לא קשור לתורה, זה לא בגלל התורה, זה לא בגלל היהודי, זה בגלל שלא הצלחנו לעקוד אחד אל השני, לא הצלחנו לעשות את העקדה הזאת, לא הצלחנו לעשות את החיבור הזה. למה הרבי עקיבא הוא הרבה שלנו של מה זה מסירות נפש על תורה? הרבה שלנו של ללכת ל-24 שנה וללמוד תורה. למה הוא הרבה שלנו? כי לפני שהוא קיבל על עצמו מצוות תלמוד תורה, הוא קיבל על עצמו מצוות ואהבת לרעך כמוך. לכן הוא הרבה שלנו. הרבה שלנו למסירות נפש על תורה. זה מי שגילה לנו איך אפשר להיות בתהילים לכל יהודי ויהודי עד הסוף. מי שגילה לנו את כל הסוגיות של מה זה בן אדם לחברו, של מה זה ואהבת לרעך כמוך, של מה זה אהבת איש לאישה, של מה זה אהבה לכלל ישראל, של מה זה להיות נושא כלים של בר כוכבא במלחמה. זה לא שתי סוגיות. זה לא רבי עקיבא של הישיבה ורבי עקיבא של הציבור. חס וחלילה, זה שטחי שבשטחי. זאת סוגיה אחת. זאת הסוגיה של הביטול הגמור, 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 הגמור שיכול להיות. זה יום הכיפורים. זה לא שייך לאומות העולם. זה גם לא אמור להיות שייך. אנחנו לא מבקשים שהם ילמדו תורה. הפוך. זה הכתובה שלנו. זאת הנדוניה שיש בינינו לבינו. הזכרנו בתשעה באב, אני הגבר העוני בשבט עברתו. חז"ל אומרים במדרש איכה רבה, משל למלך שכעס על מטרוניתה שלו, והוא כועס עליה ומגרש אותה מביתו. הוא אוהב אותה אהבת נצח, והיא הולכת אבל היא לא יוצאת החוצה. היא נעמדת מאחורי העמוד, איכה רבה במקום, בפרק ג', היא נעמדת מאחורי העמוד, הלכה וצמצמה פניה אחרי העמוד, והיא עומדת שם. מכירים? ועכשיו המבחן יהיה מי יעבור ראשון. והיא עומדת והמלך עובר לידה, והיא לא מזיזה את העיניים, והמלך חוזר, והמלך הולך, והמלך חוזר. השאלה היא מי ידבר ראשון. ואז המלך אומר לה, הקשית הפך, הקשית הפך, עם קשה עורף, הקשית הפך. אמרה לו, תשמעו מדרש, אמרה לו, אדוני המלך, כך יפה וכך נאה לי שאני היחידה שקיבלתי אותך לאישה, וכך אתה עושה לי? איך הרבה? אמר לה המלך, את היחידה? אני פסלתי כל נשים בעבורך. אמרה לו, אם כן, למה ראיתי אותך נכנס למבוי פלוני ומחפש, ולמבוי אלמוני ומחפש, ואמרו לך כולן לאו, ואז באת אליי? איך הרב? שומעים? נתפייסו. ואז מביא המדרש את מתן תורה, שסבב הקדוש ברוך הוא על כל האומות. הלכת למבוי פלוני ולמבוי פלוני. בזמן שהם היו ככה בכעס, נכנסו שכינותיה אצלה. אמרו לה, הלך בעלך למדינת הים. אמרה להם, לא ראיתם כתובה שכתב לי? אף אחת אין לה כזאת כתובה. כמה ארגוונות טובות, כמה ארמונות, כמה מתנות הבטיח. הלכו, עברו ימים, חזרו שוב השכינות, אומרים לה, תגידי, מה יש לה? אמרה להם, לא ראיתם כתובה שכתב לי? הלכו. כיוון שחזר אליה המלך, אמר לה, ביתי, איך היית עומדת כל הימים? אמרה לו, אלמלא כתובה שכתבת לי, לא הייתי קיימת. כל אימת שפחדתי, פתחתי את הכתובה ולמדתי אותה. יש כתובה ששייכת לנו. יש תשובה ששייכת למציאות של תורה. היא שייכת להארת הפנים. היא לא שייכת לאף אחד אחר בעולם. היא שייכת לעם ישראל. אבל היא שייכת לכל עם ישראל. כשהרמב"ן אמר שכי המצווה הזאת, הכוונה היא מצוות תשובה, שאלנו על הרמב"ן, הרי הגמרא אומרת שזה תלמוד תורה, עונה משנת יבץ פילי פלאות. זה היינו אח. הכי המצווה הזאת זה על התשובה הזאת שמלאה תורה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא בשמיים היא ולא נפלאתי. איך תגיע אל התשובה הזאת שהיא לא בשמיים ולא נפלאתי? זה תלמוד תורה. זה אותו דבר. הרמב"ן לא חולק. מה שחז"ל אמרו שכי המצווה הזאת הולך על תלמוד תורה, בא הרמב"ן ואומר, זאת התשובה. מצוות התשובה המיוחדת שלנו הולכת עם כל המושג של תלמוד תורה. אין בכלל סתירה. ואז באמת הדבר נפלא, כי המצווה הזאת הולך באמת ביומו האחרון של משה על כל התורה כולה, וכי המצווה הזאת הולך על מה שנאמר מקודם. איך תגיעו באמת אל התשובה הגדולה הזאת? תגיעו אל התשובה הגדולה הזאת עם תורה. תרגום למעשה של משפט אחד. רמב"ם אומר שכל עניין הווידוי צריך להיות של כל אחד ואחד עם עצמו. גם עניין התשובה הוא ודאי שייך לכל אחד ואחד. בכל זאת נדמה לי שאין קיימים שאנחנו מצויים בהם עכשיו שבהם כל כך ברור שהמלחמה שלנו, שהמלחמה שלנו עם העולם, המלחמה הפיזית והמלחמה המעשית והמלחמה והכל, הם על תעודת הזהות שלנו, על הכתובה שלנו, על התורה שלנו. כמה ילדות וילדים יהודים בדקה הזאת בעם ישראל מתבוללים בעינם. כמה אחיות ואחים שלנו בעולם. האם נצליח להיות לומדי תורה שהם תלמידי רבי עקיבא, שהביטול הגמור שלהם לתורה והביטול הגמור שלהם לעם ישראל והביטול הגמור שלהם לקדוש ברוך הוא אחד? האם נצליח להבטיח שלעולם לא יהיה נתק בין התורה שלנו לבין החיים שלנו בתור יהודים של תורה כלפי כלל ישראל כולו? כולנו. למה שאמרנו יש שני דברים. א', צריך כל אחד לעשות את התשובה בפני עצמו. רבנן ביבנה אמרו, אני בריאה וחברי בריאה. חובת תלמוד תורה של מי שזכה לשבת וללמוד תורה בבית המדרש כל היום כולו, צריך לעשות תשובה, כמה אני מקיים, כמה אני יכול להוסיף, כמה אני יכול, כמה אני לא עושה מספיק, צריך לעשות בזה תשובה גדולה. במקביל צריך כל אחד לעשות את העניין הזה עם עצמו. אין יהודי שפטור מתלמוד תורה. החיבור לתורה הוא החיבור לא דרך הפרטים, אלא דרך זה שאין דבר כזה, החתונה הזאת מתקיימת בשנייה הזאת. אבל בית התורה היא זו שאמורה לחבר את כולנו. האם אנחנו מצליחים לעשות את זה או לא? זאת הקומה השנייה. החיבור של כולנו להיות כאחד צריך להיעשות ויכול להיעשות רק על ידי התורה. לכן בא רבי עקיבא לבית המדרש וביקש ללמד דבר ראשון את הנושא של היזהרו בעקבות חברו ושל כלל ישראל ושל ואהבת והכל ביחד. אי אפשר לפרוש מן החיים, אבל איך אנחנו הופכים את הכל לדבר אחד? איך אנחנו באמת באמת, אינני יודע איך, בתפילותינו, במעשינו, בהתנהגותינו, במחשבותינו, בקבלותינו בימים האלה, בקבלותינו ביום הכיפורים הקרב ובא עלינו לטובה. האם כל אחד מאיתנו מקבל על עצמו יהודי אחד שהוא יקרב? יהודי אחד עם שם. הוא צריך לבוא ליום הכיפורים הבא, בעזרת השם בבית המקדש, ולהגיד את השם שהוא יכול להוסיף לידו בתפילה. למה יעשה? לא צריך ללכת רחוק. חבר שלי מכיתה ח' שעזב אותי מזמן, ואני לא יודע איפה הוא, חפש אותו ברשימת שמות. יש 40 כאלה. יש עשרות. המאור שאני מקבל מהתורה, איך אני משתף בו ילד אחד? איך אני משתפת בו ילדה אחת? איך אני מגיע ליום הכיפורים הבא ואומר, אבא, עוד ילד פה. ועוד ילד זה עוד אחד. ועוד. אני מאמין בתורה, או שאני מאמין באקדמיה של התורה? תורה היא דבר נפלא אקדמי. אני מאמין שהתורה היא החיים שלנו, היא אור פניך. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אני צריך לעמוד ביום הכיפורים ולעסוק בכי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם בכל האסים ובכל הלא תאסים, לפרוט את הדברים. זאת מצוות הוידוי של היום, לא מילים באוויר. צריך לחשוב, צריך להכין אם אפשר דף עם עת, מחברת עם עת. מה אני צריך לדבר עליו ביום כיפורים, אבא? על מה הולכים לדבר בוידוי? אבל אז אני צריך לחשוב על מצוות עשה של תשובה ביום הכיפורים, ומצוות העשה של תשובה ביום הכיפורים היא יום חתונתו. מה מביאים למתנה הזאת, לחתונה של הקודש ברוך הוא איתנו? בקומה הראשונה, מה אני מוסיף בתורה מיום הכיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה? ובו זמנית בקומה השנייה, מה אני עושה כדי לחבק עוד אחד? אין אחד שלא יכול. זה לא רק לא מוריד מלימוד התורה, זה מעצים את התורה. זה הופך אותי לאדם שקשור לחתונה הזאת של הקודש ברוך הוא בכנסת ישראל. זה דברים מעשיים, הכי מעשיים בעולם. צריך לחשוב עליהם ברמה הכי פשוטה. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות את זה. אין אחד ואחת מאיתנו שפטורים מזה. משתי השאלות, מאיך אני מרים את התלמוד תורה שלי, זה הבסיס של עבירה גוררת עבירה. זה ניתוח כל כך עמוק של הרב חבלה. צוות הקמה איתה מאחד, זה הבסיס. העבירה הראשונה וזו שבאה הכי הרבה היא, התנתקת, ביטלת עשה של תלמוד תורה. מי לא יכול לשנייה אחת לחשוב על זה? ובמובן הפשוט הפסיכולוגי של זה, התנתקת ממקור חיים שממנו עכשיו אין לך כוח, אתה הולך עכשיו על ניוטרל, אין דלק, לא קיבלת תדלוק, לכן הגעת לעבירה הבאה. איך תתדלק? והקומה השנייה, איך תתדלק איתך עוד חבר? אחד. נראה לך שאתה קודם כל צריך לטפל בעצמך, תן לי לבדוק את העניין. טעות. טעות. תחשוב זולת, תרומם אותך. שוב אליי כמה בחורים, ככה תוך כדי תפילה, לפני תפילה בראש השנה. הצעה, איך מקדמים את עבודת השם, את התפילה. אמרתי משהו שנשמע מוזר. אמרתי, תפסיק לחשוב על עצמך, תחשוב כלל ישראל עכשיו. תראה מה זה יעשה לך. כולם אמרו לי מה זה עשה להם. עד אחד. אבל לא כלל ישראל מילים. כך ילד אחד שאתה זוכר, תחשוב עליו. אבא אחד. אדם אחד. קרוב משפחה אחד. מה זה אנו מתירים להתפללים? הוא נכנס איתך לתפילה? הוא איתך בתוך התלית? הוא איתך בלב עכשיו? מה, זה סיסמאות אנו מתירים להתפללים? אסור לך להתפלל בלי. אתה לא יודע מה להגיד לו במצוות. אל תגיד לו כלום, תגיד לו בתורה. תורה. מילה של תורה. מילה של הדרישת שלום מהחתונה של אבא אלינו. זאת סגולת יום הכיפורים. זה עיסק רק שלנו. זה לא שייך לאף אחד. נעשה את התשובה הזאת, התשובה המיוחדת הזאת שרבנו יונה לימד אותנו, שהיא מצוות עשה של יום הכיפורים. את התשובה שמרוממת אותנו לא מהפרטים אלא מכל חטאותיכם. נעשה את התשובה הזאת ונזכה ללפני השם פתאום. נזכה ללפני השם ונבוא אל הלפני השם הזה בכלי לבן. בכלי לבן שאולין היו יוצאות בנות ירושלים, כדי לא לבייש את מי שאין לו. כמה פעמים צריך לחשוב האם לידי בספסל יכול לשבת מישהו ולהרגיש בבית באמת, כדי לא לבייש את מי שאין לו. מי שאין לו בגשמיות כלים, נו, מי שאין לו. בנות ירושלים יוצאות וחולות בכלי לבן שלא לבייש את מי שאין לו. ואומרות בחור, שא עיניך וראה, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. מי אנחנו? ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. חשבון פשוט. הצעה מעשית, הכי מעשית. דברים יסודיים בעולמה של הלכה. בעולמה של מחשבה, הדברים יסודיים הם בעלי ערך רק אם הם הכי פשוטים והכי מעשיים והכי מציאותיים. זה למעשה. זה מציאותי. זה ירומם את אהבת ישראל שלנו ואת אהבת התורה שלנו ואת הקדושה שלנו ואת התפילה שלנו ואת כל המציאות של כולנו, זה ירומם. היו לנו יום הסליחה והמחילה והחתונה ושמחת הלב ליום אחד. ביום חתונתו נזכה אז באמת, כי זה תלוי בנו. איך הפשט של תתהרו של רבנו יונה? אנחנו בתיקון המעשים. זה תלוי בנו. נזכה באמת, באמת, באמת לראות את יום חתונתו גם יום שמחת ליבו של בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן.